בשיעור ה-45 לשלשלת היחס, אנחנו בסיפור תולדות הרבי, החלק החמישי. התחלנו את שנת תרפ"ט, את המשפט הראשון. היום אנחנו נספר על כל מה שהיה קשור סביב החתונה של הרבי. זה מתחיל פה בשלשלת היחס מג' בכסלב. בכלל אנחנו יודעים שקשרי השידוכים של הרבי והרבנית כבר דובר עליהם בערך 4-5 שנים לפני תאריך החתונה, לפני כסלב תרפ"ט, אבל הקשרי התנאים בפועל לא היה עד תחילת כסלב, ממש סמוך לחתונה בתרפ"ט. כאן כתוב בשלשלת היחד שזה היה ג' כסלב, אבל בפועל צריך לתקן, זה היה אור לבב כסלב. הקשרי התנאים של הרבי היה במעמד די מצומצם. כמו שהרבי פעם דיבר על כך, הוא אמר שהיה אפילו פחות ממניין משתתפים, והעדים שהיו בקשרי התנאים היה החסיד מרדכי חפץ, והחסיד רב חדש פייגין. הם היו שני העדים שהיו בקשרי התנאים. בכלל, הרי, כמו שאמרנו, השידוך של הרבי התחיל כבר כמה שנים קודם לכן, אבל לא קבעו את תאריך חתונה הרבה זמן. למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? אז קודם כל חיכו לצאת מרוסיה. גם אחרי שיצאו מרוסיה, היו בעיות כלכליות. לא היה פשוט כסף לחתונה, חיכו עד שיהיה אפשרויות. ודבר, אחרי שכבר ממש היו כבר כן מוכנים, עדיין היה חיכו, אולי היה סיכוי שאולי הממשלה הרוסית תיתן להורים של הרבי, הרב לוי יצחק והרבנית חנה, תן להם אישור לצאת מרוסיה לחתונה. בפועל בסוף הם לא נתנו להם אישור, אז בסוף החתונה הייתה וההורים של הרבי לא היו בחתונה. אז בואו נקרא מבפנים מה כתוב כאן, ג' בכסלב, בא בכישורי תנאים עם הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה. כשזה הוטפה, זה כבר היה אחרי הסתלקות הרבנית, אז זה עליה השלום, זכותה יגן עלינו. הדבר הבא, י"ב כסלב. י"ב כסלב זה היה יום ראשון בשבוע. מה שכתוב כאן, נוסע ביחד עם חותנו ומשפחתו לוורשה. באותו יום, בי"ב כסלב, אז הרבי הרייץ והמשפחה שלו, ביחד עם החתן דיינו, ביחד עם הרבי, נסעו ברכבת מריגה לוורשה, כי החתונה בפועל התקיימה בוורשה, וכפי שמתארים, שאלפי יהודים באו לתחנת הרכבת בריגה, כדי להיפרד מהרבי הרייץ והרבי החתן והמשפחה שמנסו לחתונה. ביום י"ד כסלב, נשא את בת כבוד קדושת אדמו"ר מוערייץ, הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה, עליה שלום, זכרונה לברכה. החתונה הייתה ביום שלישי בשבוע, י"ד כסלב. יש הרבה מאוד פרטים מאוד מרתקים ומעניינים סביב החתונה. יש יומן מרתק שכתב, יומן גם מאוד מעניין, כתב החסיד רב אליהו חיים אלטיז, שהוא גם היה השומר הצמוד עם החתן, עם הרבי, כל הימים לפני החתונה. הוא מתאר בסגנון ציורי ביומן שלו את כל מה שהיה סביב ובחתונה. מאוד מרתק לקרוא את היומן שלו, לא נקרא את כולו, אבל אני רק ממש נקודות קטנות. קודם כל, הזכרנו שההורים של הרבי לא היו בחתונה, אז הם היו ביקטרינוסלב. ויש תיאור שלם שהרבנית חנה מתארת איך הם חגגו את החתונה ביקטרינוסלב, בזמן שהרבי התחתן בוורשה. איך באו לשם כל האנשים מהסביבה, יש תיאור מרתק בעניין הזה. רק נקודה אחת מעניינת, בכלל הרבה מאוד אנשים מהעולם שלחו מברקי מזל טוב להורים של הרבי ביום של החתונה. עכשיו בעיקרון יש חוקים בדואר ברוסיה, במיוחד אז, והחוקים בנהלים שלהם היו מאוד מוגבלים. היו למשל הגבלות של שעות, מתי אפשר לקבל מברקים. היה הגבלה שלא יכולים לקבל מברקים בלשון הקודש, רק בשפה זרה, כל מיני הגבלות. אבל באותו יום, דלת כיסלב, היה שינוי מעניין, שקודם כל פקידי הדואר עבדו בשירות מיוחד מעבר לרגיל, והיה אישור חריג שאפשר באותו יום לקבל מברקים בלשון הקודש, והתקבלה הוראה שביום הזה המברקים לא עוברים צנזורה. מועברים ישירות למטה. זה משהו לא לפי הטבע, אבל זה היה ביום הזה, לכבוד היום החתונה של הרבי, התקבלו כל המברקים להורים של הרבי בלנינגרד. נביא גם כמה פרטים טכניים, אבל מעניינים סביב החתונה. חודש לפני החתונה, כשכבר היה ידוע שההורים של הרבי לא יגיעו לחתונה, הרי בכל חתונה יש את השושבינים, המובילים מצד החתן ומצד הכלה. ומצד הכלה היה את הרבי הרייץ והרבנית. אבל מי היה השושבינים מצד החתן? מצד הרבי, שההורים שלו לא היו. אז חודש לפני, הרבי הרייץ ביקש מהדוד והדודה שלו. דוד והדודה שלו זה אומר הבת של הרבי מערש והחתן של הרבי מערש, זה בעצם אחות של אבא שלו, אחות של הרב עכשיו, קראו להם הרבנית חיה מושקה והרב מוישה הכהן אורנשטיין, הוא ביקש מהם שהם יהיו השושבינים של הרב, הם יהיו מהצד של הרב. ובאותו יום עצמו של החתונה בוורשה, יש שם תיאור ביומן של הרב אלטי שהזכרתי קודם, שהשיבו את החתן בראש השולחן, הרב לא רצה כי נמצא פה הרב רייץ, אבל למרות רצונו, השיבו את הרבי בראש השולחן, לימינו ישב הרבי הרייץ, ולשמאלו ישב השבר, חמיב של הרבי הרייץ, שזה קראו לו רבי אברהם שניאורסון, שהוא בעצם הסבא של הרבנית חיה מושקה, הוא ישב בצד שמאל של החתן, וסביב השולחן היו אורחים רבים, אדמו"רים שונים, שהיו בוורשה ופולין באותם שנים. מציינים ביומנים, נקודה מעניינת, וזה מצוין בכמה מקומות, שהרבי הרייץ ישב עם שטריימל, בחתונה. מה הייחודיות בציון הזה? בכלל, ככה במאמר מוסגר, הרבי רש"ב והרבי רייץ הלכו עם שטריימל רק, כמובן, בשבתות וחגים, ורק כשהם היו בלובביץ' ממש. כל פעם שהם נסעו מלובביץ' החוצה, אז גם בשבתות וחגים לא היו הולכים עם שטריימל. ברגע שעזבו את לובביץ' בכלל, הרי הרבי רש"ב עזב את לובביץ' בתף רשעים וו כבר, עזב את לובביץ' ועבר לרוסטום. מאז שעזבו את לובביץ', הרבי רש"ב לא הלך יותר עם שטריימל בכלל, וגם הרבי רייץ מאז קבלת הנשיאות לא הלך עם שטריימל. ביום החתונה של הרבי, הרבי רייץ חזר לשטריימל. זה השטריימל של הרבי מערש. ביום החתונה של הרבי, הרבי רייץ לבש שטריימל. מאז חזר הרבי רייץ לשטריימל עד י' שבט, בכל שבת וחג הרב רייץ הולך עם שטריימל, זה התחיל ביום החתונה. ויש תיאור מעניין שהרב רייץ מספר שאבא שלו הגיע אליו אחרי הסתלקות, להגיד לו שהכוח מיוחד ומזלתו מיוחד על השטריימל שהתחיל ללכת מאז החתונה של הרב. המסדר קידושין בחתונה היה הרב רייץ, את הכתובה בחופה הקריא האדמו"ר מרדזין, העדים בכתובה, עם הכתובה היה סיפור, היה העדים בכתובה המקורית, היה חסיד רבי הראל שמוטקין וחסיד רבי מנחם מנדל קופרשטוך. אבל אחר כך היה סיפור עם הכתובה שהיא הלכה לאיבוד. הכתובה הלכה לאיבוד מהחתונה של הרבי, ולכן אחרי זמן היה צריך לעשות כתובה חדשה, שזה נקרא כתובה די ירקסה, כשאדם מאבד כתובה, עושים כתובה שהיא בעצם מיוחדת, יש שם נוסח מיוחד על תמורת הכתובה שלך לאיבוד, ואז כמובן היו עדים חדשים בכתובה החדשה. העדים החדשים היה רב חצ'ה פייגין, שהזכרנו קודם, הוא היה גם העד בקשרי התנאים, ורב אליחיים אלטויז, מי שהזכרנו שהוא כתב את היומן, הוא היה העד בכתובה השנייה של הרב. נמשיך לקרוא עוד כמה שורות כאן. ביום החתונה נפגש, כמוני על הרבי, הרבי נפגש עם הרב הגאון רב מנחם זמבה, השם יקום דמו. רב מנחם זמבה היה יהודי מחשובי חסידי גור, מגדולי התורה הכי מפורסמים באותו דור. הוא היה מנהיג של יהדות פולין לפני השואה. הוא היה בחתונה של הרב, אז הרב נפגש איתו. ואם הרב הגאון רבי מאיר שפירא ז"ל, מאיר שפירא היה הראש ישיבה והמייסד של ישיבת חכמי לובלין, הוא ידוע גם המייסד של תקנת הדף היומי, אז גם איתו, הוא היה בחתונה של הרבי גם כן, ועוד כמה מגדולי ישראל. פה זה תיאור די מקוצר מהחתונה של הרבי, כמו שאמרתי, אפשר לקרוא את היומן ולראות הרבה הרבה פרטים מעניינים. נקרא עוד 2-3 שורות כאן. ביום חמישי ט"ז כסלו, שזה בעצם באמצע שבע ברכות, חוזרים לריגה. השבע ברכות היה בוורשה, היה י' ט' ו', שזה היום שלישי ורביעי, יום חמישי כבר חזרו חזרה לריגה, והמשך השבע ברכות היה בריגה. אחר חתונתו, אחרי החתונה של הרבי, מטיל עליו כבוד קדושת אדמו"ר חותנו, הרבי היה ציטיל על הרבי, להתוועד מפעם לפעם, שהתוועד עם חסידים. בשבת קודש, מברכים החודש, ויום עדי פגרה, בימים מיוחדים. שהרבי התוועד עם החסידים, ולהשמיע בפניהם מדיברותיו, בהתעוררות ליראת שמיים ועבודת השם בדרך החסידות. כן, עוד דבר שהרבי ריאץ נתן סמכויות לרבי כבר מיד אחרי החתונה, מפנה כבוד קדושת אדמו"ר חותנו אליו, שואלים בענייני הלכה, קבלה וחסידות. מי שהיו שואלים שאלות, הרבי ריאץ יפנה אליו שהוא יענה, הוא מטיל עליו תפקידים מיוחדים בענייני הנהגת החסידים והכלל. ומי החתונה, לאט לאט הרב ריאץ הכניס את הרבי לעבודת הכלל שקשורה להנהגת החסידים.